מסכת מנחות דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, דף י"א עמוד ב' במשנה למטה. אחד שרוצה לאכול מצה בפורים, מה הקשר? כל דבר יש את הזמן שלו, כל דבר יש את המקום שלו. במנחות גם יש את המקום איפה שקומצים, איפה שאוכלים את המנחה, זה בתוך העזרה. יש את הזמן ליום אחד ולילה. מה קורה עם כהן בשעת העבודה מחשב שהוא קומץ נאמר את המנחה על מנת שיקטירו את הקומץ או שיוכלו את השיריים של המנחה מחוץ למקומו או אחרי הזמן? אז ככה, זה תלוי. יש מחשבת חוץ לזמנו, דהיינו אחרי הזמן, אז ברגע שהכהן חושב מחשבה כזאת או על הכתרה של הקומץ או על האכילה של השיריים, זה הופך את המנחה להיות פיגול, ואם יאכלו אחר כך מהמנחה הזאת יהיו חייבים כרת. זה כשהכהן חושב מחשבת חוץ לזמנו, דהיינו אני עכשיו למשל לוקח מלוא הקומץ על מנת שיקטירו את הקומץ אחרי הזמן, מחר. אבל אם הכהן חושב מחשבת חוץ למקומו, דהיינו אני עכשיו לוקח מלוא הקומץ על מנת שיאכלו את הקומץ או שיקטירו את על מנת שיאכלו את השיריים או שיקטירו את הקומץ, לא בתוך העזרה אלא מחוץ לעזרה, אז המנחה תהיה פסולה, אבל לא יהיה לזה דין של פיגול. דהיינו אם מישהו יאכל כזית מהמנחה הוא לא יהיה חייב כרת. עכשיו העבודה של המנחה היא בעצם מתחלקת לארבע. יש את זה שקומצים, עושים קמיצה, זה העבודה הראשונה. אחר כך זה שנותנים את זה בתוך כלי, זה העבודה השנייה. מוליכים את זה למזבח, זה עבודה השלישית, והכתרה על גבי המזבח זה עבודה הרביעית. אומרת המשנה, הקומץ את המנחה על מנת לאכול שיריה בחוץ, מחוץ לעזרה. או אפילו אם הוא חושב רק על כזית אחד, שיעור אחד של כזית משיריה, שהוא קומץ את המנחה על מנת שיוכל כזית משיריה בחוץ, אז כבר זה יהיה פסול. אותו דבר, להקטיר קומצה בחוץ, לא רק לאכול שיריה בחוץ, אלא גם אם הוא מחשב על מנת שהולכים להקטיר את הקומץ מחוץ לעזרה, או אפילו רק כזית מן הקומץ, כזית מקומצה בחוץ, זה גם כן פוסל. או להקטיר לבונתה בחוץ, או שהוא מחשב על מנת להקטיר את הלבונה. הרי ביחד עם המנחה היו מביאים לבונה שהם מפזרים מעל המנחה, את הלבונה הזאת הם מקטירים על המזבח. אם הכהן מחשב בשעת קמיצת המנחה שהוא קומץ את המנחה על מנת שאת הלבונה לא יקטירו על המזבח אלא מחוץ לעזרה, אז זה פוסל את המנחה. אבל מה? ואין בו קרת, אין פה חיוב קרת, זה רק פסול. זה במחשבת חוץ למקומו, מחוץ לעזרה. אבל לאכול שיריה למחר, הרי מנחה נאכלת ליום ולילה. אם הכהן חושב, הרי אני עושה קמיצה על מנת שיאכלו את השיריים מחר, אחרי זמנו. או אפילו רק כזית משיריה למחר. או להקטיר קומצה למחר. או כזית מקומצה למחר. או להקטיר לבונתה. אפילו גרגר אחד. גרגר אחד למחר, אז זה הופך להיות פיגול, וחייבין עליו, אם אוכלים אותו אחר כך מהמנחה הזאת שחשבו עליה בשעת ההקטרה, מחשבת חוץ לזמנו, חייבים עליה קרת. ואז המשנה עוברת לשאר העבודות של המנחה. עד עכשיו דיברנו על קמיצה. אומרת המשנה, זה הכלל לגבי גם שאר העבודות. כל הקומץ, ולאו דווקא קומץ, שעל זה דיברנו בתחילת המשנה, אלא או נותן בכלי, גם אם הוא עושה את העבודה השנייה של נתינת הקומץ בתוך כלי. או המוליך, שהוא מוליך את הקומץ למזבח. או המקטיר, שהוא מקטיר את זה על גבי המזבח. את הארבע העבודות האלה הוא עושה על מנת לאכול דבר שדרכו לאכול, דהיינו את השיריים. או הוא להקטיר דבר שדרכו להקטיר, דהיינו את הקומץ. חוץ למקומו פסול ואין בו קרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו קרת. זה כמו שהסברנו בחלק הראשון של המשנה, שמחשבת חוץ לזמנו יש בו גם חיוב כרת מי שיוכל אחר כך מהמנחה שחשבו על המחשבת חוץ לזמנו, ומחשבת חוץ למקומו אין כרת מי שיוכל אחר כך מהמנחה כזאת שחשבו על המחשבת חוץ למקומו. עכשיו המשנה מגיעה לנקודה מאוד מאוד חשובה בעניין פיגול, רק בעניין פיגול מחשבת חוץ לזמנו, ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו. מה פירוש? רש"י מגדיר את זה ממש בצורה מדהימה. אומר רש"י, מה פירוש כמצוותו? שמקטירים אותו כאילו היה כשר. מקטירים את הקומץ כאילו שהוא היה ממש כשר, ולא מתחשבים לזה כאילו שזה פיגול. ממשיך רש"י ואומר, שלא יהיה שום פסול אלא הפיגול. הפסול היחיד שיש במנחה הזאת זה רק זה שחשבו עליו מחשבת פיגול. לא שום פסול אחר בעבודות אחרות. אבל אם יש שם פסול אחר, תו לא פגיל ואין בו קראת. אבל אם חושבים באחת העבודות האחרות מחשבה אחרת של פסול בנוסף למחשבה של הפיגול, זה כבר לא נחשב פיגול. מי שיוכל מהמנחה הזאת, מהשיריים, לא יהיה חייב קראת, אלא זה סתם פסול. המנחה תהיה פסולה, ועכשיו המשנה מפרטת בדיוק מה הכוונה קרב המתיר כמצוותו, דוגמאות אחרי דוגמאות. כיצד קרב המתיר כמצוותו? שזה למעשה כן הופך את המנחה להיות פיגול. קמץ בשתיקה, אם את הקמיצה עשה הכהן בלי שום מחשבה. נתן בכלי את הקמיצה, והוליך, והקטיר, את כל הדברים האלה עשה במחשבת חוץ לזמנו, על מנת שאת השיריים יאכלו אחרי הזמן, או שאת הקומץ יקטירו אחרי הזמן על המזבח. אז זה נחשב שקרב המתיר כמצוותו, כי לא היה פה שום מחשבה פסולה חוץ ממחשבת של חוץ לזמנו, מחשבת פיגול. כי הרי העבודה הראשונה נעשתה בלי מחשבה פסולה, ושאר העבודות נעשו במחשבה של פיגול, אז אין כאן למעשה מחשבה פסולה חוץ מהמחשבה של הפיגול, מחשבת חוץ לזמנו. או דוגמה, או שקמץ חוץ לזמנו, הקמיצה הייתה במחשבת חוץ לזמנו, אבל נתן בכלי והוליך והקטיר בשתיקה בלי שום מחשבה, לא מחשבה פסולה ולא מחשבה כשרה, אז זה גם כן נקרא פיגול, כי אין פה עוד מחשבה פסולה אחרת חוץ ממחשבת חוץ לזמנו. עוד דוגמה, או שקמץ ונתן בכלי והוליך והקטיר חוץ לזמנו, שלמעשה כאן הוא חשב את כל העבודות מחשבת חוץ לזמנו, זהו שקרב המתיר כמצוותו, כי אין פה עוד פסול אחר חוץ ממחשבת חוץ לזמנו. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? עכשיו המשנה מביאה דוגמאות, שבנוסף למחשבת פיגול של חוץ לזמנו, הכהן חשב באחת העבודות האחרות עוד מחשבה פסולה. איזה עוד מחשבה פסולה יש? בכל המנחות יש מחשבה פסולה נוספת, שהוא מקטיר או קומץ או מוליך או נותן בכלי על מנת שיוכלו או שיקטירו חוץ למקומו. אז זה מה שהמשנה מביאה. קמץ חוץ למקומו, הקמיצה הייתה על מנת שיוכלו את זה מחוץ לעזרה. נתן בכלי והוליך והקטיר חוץ לזמנו, שאר העבודות היו במחשבת חוץ לזמנו, מחשבת פיגול, אבל המחשבה הראשונה הייתה במחשבת חוץ למקומו, זה כבר לא קרב המתיר כמצוותו, זה לא רק המחשבה היחידה הפסולה חוץ לזמנו, אלא המחשבה הראשונה של הקמיצה הייתה מחשבת חוץ למקומו, אז המחשבה נוספת פסולה, אז היא לא קרב המתיר כמצוותו. עוד דוגמה, או שקמץ חוץ לזמנו, הקמיצה הייתה באמת מחשבת פיגול חוץ לזמנו, אבל נתן בכלי והוליך והקטיר חוץ למקומו, אז המחשבות האחרות היו בשאר עבודות חוץ למקומו, לא מחשבת פיגול. או שקמץ, או שנתן בכלי, או שבהוליך, או שבהקטיר חוץ למקומו, ואת השאר הוא עשה במחשבת חוץ לזמנו. אז יוצא שלא הכל היה במחשבת חוץ לזמנו, אלא היה עבודה אחת שהייתה במחשבת חוץ למקומו. אז זה לא קרב המתיר כמצוותו הפסול היחיד שהיה מחשבת חוץ לזמנו. היו פסולים נוספים של מחשבת חוץ למקומו, אז שוב פעם זה לא יהיה פיגול, לא יהיו חייבים קראת מי שיוכל מהמנחה הזאת. זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. עכשיו, לגבי שאר המנחות, המחשבה הפסולה הנוספת שיש חוץ ממחשבת חוץ לזמנו, למחשבת חוץ למקומו, אבל המשנה אמרה בתחילת המסכת, כל המנחות שנקמצו שלא לשמם, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים משם חובתם, שהם צריכים להביא מנחה חדשה, אבל המנחה כשרה. חוץ משתי מנחות, מנחת חוטא, שאדם שעשה חטאים מסוימים שצריך להביא מנחה, אם אין לו כסף לקנות בהמה, ומנחת קנאות, בעל שרוצה לבדוק עם אשתו זינתה, אז הוא מביא מנחת קנאות. שתי המנחות האלה, אם קמצו אותם או שעשו את אחד מהעבודות שלא לשמה, פסול, זה פוסל. אז אם כן, יש עוד מחשבה פסולה חוץ ממחשבת חוץ לזמנו בשתי המנחות האלה, ועל זה המשנה עכשיו מדבר. מנחת חוטא ומנחת קנאות, בהם יש עוד פסול, כמו שאמרנו, מחשבת חוט שלא לשמה. דיינו שהוא קומץ מנחת חוטא לשם מנחת מחוות, לשם מנחת מרחשת למשל, או מנחת קנאות לשם מנחת מחוות, אז זה שלא לשמה, אז זה גם כן מחשבה פסולה. אז אם למשל בקמיצה היה מחשבת חוץ לזמנו, ובנתינה בכלי היה מחשבת שלא לשמה, אז זה כבר לא נקרא קרב המתיר כמצוותו, המחשבה הפסולה היחידה היה חוץ לזמנו, כי יש פה גם מחשבה של שלא לשמה, שהיא גם פוסלת. וזה מה שלמעשה נראה עכשיו את כל הדוגמאות. שקמצן שלא לשמן, שזה היה המחשבה הראשונה, בעבודה הראשונה של הקמיצה היה מחשבת שלא לשמה, ובשאר העבודות היה מחשבה של חוץ לזמנו. נתן בכלי והוליך והקטיר, שלושת העבודות האחרונות היה חוץ לזמנו, אז זה לא קרב המתיר כמצוותו, כי העבודה הראשונה הייתה במחשבת שלא לשמה, אז זה לא הכל היה במחשבת חוץ לזמנו. או שקמץ חוץ לזמנו, העבודה הראשונה הייתה במחשבת חוץ לזמנו, מחשבת פיגול, אבל שאר העבודות היה במחשבת שלא לשמה. אז למעשה זה היה ככה, הקמיצה הייתה חוץ לזמנו, אבל נתן בכלי, שזה העבודה השנייה, והוליך, שזה העבודה השלישית, והקטיר, שזה העבודה הרביעית, שלושת העבודות האחרונות הוא עשה שלא לשמן. אז אם כן, זה לא העבודה היחידה הפסולה, זה מחשבת חוץ לזמנו, אז אם כן, זה כבר לא פיגול. או דוגמאות נוספות, שקמץ, הקמיצה, או ונתן בכלי, הנתינה בכלי של הקומץ, או והוליך שההולכה, או והקטיר שהכתרה הייתה שלא לשמן, ושאר העבודות היה במחשבת חוץ לזמנו, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. כי למעשה היה פה גם כן מחשבת שלא לשמה בחלק מהעבודות. עכשיו, מה קורה בשילוב בעבודה אחת של שתי מחשבות? עד עכשיו דיברנו שבעבודה אחת נאמר של קמיצה הייתה מחשבה אחת, בעבודה שנייה של נתינה בכלי הייתה מחשבה אחרת. מה קורה שבקמיצה לבד היה שתי מחשבות? על זה המשנה עכשיו דנו. לאכול כזית בחוץ, כזית למחר. זאת אומרת, לומר בשעת קמיצה, הכהן חושב, הרי אני קומץ על מנת שכזית אחד יאכלו מחוץ לעזרה, וכזית אחר יאכלו מחר, אחרי זמנו. או להפך, כזית למחר, כזית בחוץ. או חצי זית, כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר. כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ. פסול. למה? כי אמנם שהחצי לא מצטרף עם חצי אחר כדי להגיד שזה יהיה פיגול, אבל גם החצי שמחשבת חוץ לזמנו וגם החצי שמחשבת חוץ למקומו, יש דבר שמשותף ביניהם, שלמעשה המנחה פסולה. אמנם שאם זה היה חוץ לזמנו המנחה גם הייתה פיגול, אבל פסול הוא בכל מקרה. אז שתי החצאים של הכזית למעשה מצטרפים לפסול שהמנחה תהיה פסולה, כי זה היה פה למעשה מחשבה פסולה. אבל ואין בו קראת. למה? כי לא היה פה כזית שלמה בעבודה אחת. זאת אומרת, לא היה פה המחשבה הפסולה היחידה, המחשבת חוץ לזמנו. כדי שיהיה קראת, צריך שהמנחה תהיה פיגול. כדי שהמנחה תהיה פיגול, צריך שהמחשבה היחידה הפסולה תהיה מחשבת חוץ לזמנו. זה לא המקרה שלנו. המקרה שלנו גם היה מחשבת חוץ למקומו. לכן אין פה קראת. אמר רבי יהודה, רבי יהודה חולק על תנא קמא של המשנה, שסובר שזה לא משנה מה המחשבה הייתה קודם או אחר כך. עצם זה שבנוסף למחשבת חוץ לזמנו, שזה מחשבת פיגול, היה מחשבה אחרת פסולה, כבר הקורבן לא יהיה פיגול יותר, אלא פסול סתם. רבי יהודה אומר, זה תלוי מה הייתה המחשבה הראשונה. רבי יהודה אומר, אמר רבי יהודה, זה הכלל. אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו כרת. זאת אומרת, רבי יהודה סובר, אם המחשבה הפסולה הראשונה הייתה מחשבת פיגול, על מנת לאכול את המנחה אחרי הזמן, אז זה נשאר פיגול. זה לא יעזור אחר כך המחשבות הבאות שיהיו מחשבת פסול אחרת. זה דעתו של רבי יהודה. אבל היא מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, שזה לא נתפס בפיגול, כי המחשבה הראשונה הייתה מחשבה פסולה אחרת, אז מה אנחנו אומרים? שזה רק יהיה פסול, אבל אין בו קראת, ואין בו קראת. אבל חכמים, שזה למעשה תנקמה, הם אומרים, זה וזה פסול ואין בו קראת. בין אם המחשבה הראשונה הייתה מחשבת חוץ לזמנו של פיגול, בין אם המחשבה הראשונה הייתה מחשבת חוץ למקומו שזה פסול אחר, בכל מקרה, מכיוון שלא היה פה המחשבה היחידה מחשבת חוץ לזמנו של פיגול, לכן אנחנו אומרים שהמנחה הזאת לא תהיה פיגול אלא פסולה, כי זה לא קרב המטר כמצוותו, יש פה עוד מחשבה פסולה באחת מהעבודות חוץ ממחשבת פיגול. אומרת הגמרא, איבעיא להו, הסתפקו בני הישיבה, ספק כזה. לדברי האומר, שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, מקטיר קומץ עליהן. זאת אומרת, יש דעה שסוברת, שאם הכהן בא, לקח מנחה, ולקח מלוא קומצו מתוך המנחה, על מנת לתת אותו בתוך כלי, ולהוליך אותו למזבח, ולהקטיר אותו למזבח. את הקמיצה כבר עשו. זהו, הקמיצה כבר התבצעה. אחרי שעשו את הקמיצה, מה קרה? מה שנשאר בתוך השיריים של המנחה, משום מה באיזושהי צורה נשפך משהו מהכלי, נחסר באיזושהי צורה, ציפור באה לקחה קצת מהמנחה, ונחסר ממנה. אז יש דעה שסוברת, שבכל זאת, אפשר לקחת את הקומץ, למרות שמהשיריים נחסר קצת, אפשר לקחת את הקומץ ולהקטיר אותו על גבי המזבח. אז לפי הדעה הזאת. אבל קיימלן, דאותן שיריים אסורים באכילה. זאת אומרת, זה נכון שהקמיצה לא נפסלת בזה שנחסר השיריים של המנחה. הקמיצה אפשר להקטיר על גבי המזבח, אבל המנחה עצמה, השיריים, כן נפסלו. בסדר, נפסלו. עכשיו השאלה היא כזאת. מהו דתיתהני להו, מהו דתיתהני להו הכתרה למקבעינו בפיגול? האם עכשיו כשאני הולך ומקטיר את אותו קומץ על גבי המזבח, אז לגבי ליכולת שירי המנחה אין לי אבא אמינה שיהיה מותר. אין, אסור, זה בסדר, נפסל בזה שזה נחסר, בסדר. שאלה אם אני יכול להרוויח פה שתי דברים. א', שההקטרה עכשיו שאני מקטיר, הרי זו הקטרה טובה, בסופו של דבר מתירים לי להקטיר את הקומץ למרות שהשיריים נחסרו, אז ההקטרה היא הקטרה טובה. האם כשהמחשבה פסולה, הייתה פה איזו מחשבה פסולה נאמר בשעת ההקטרה, מחשבת חוץ לזמנו, המנחה תהיה פיגול על באמת? אפשר למעשה עם ההקטרה הזאת לייצר שהמנחה תהפוך להיות פיגול, כי הרי ההקטרה היא טובה? או שמכיוון שהשיריים שנשארו הרי נחסרו והם פסולים, אז אם כן, אני לא יכול להגיד שאני עושה קמיצה על מנת לאכול דבר שדרכו לאכול, הרי אני לא מקטיר את ה... אם נאמר אני מקטיר עכשיו את הקומץ על מנת שאני אוכל את השיריים חוץ לזמנו, אני לא יכול לומר שעכשיו המנחה תהיה פיגול. למה? כי השיריים זה דבר שאין דרכו לאכול, מכיוון שהוא נפסל. אז אם כן, לא יהיה פה פיגול. זה למעשה הספק. זה הספק לגבי פיגול. עכשיו, יש עוד דבר שיש לו השפעה. אם אני אומר שהכתרה הזאת של הקומץ היא הכתרה טובה, למרות שהמנחה, השיירי המנחה נפסלו, השאלה היא שאלה כזאת. מנחה נחשבת קודש קודשים. מה זאת אומרת קודש קודשים? שברגע שהקדישו את המנחה, נאמר, אדם מתנדב להביא מנחת מחוות, לתגן את הסולת במחוות, בשמן נמוך, זאת אומרת, במחוות, כמו שאנחנו מכירים. עכשיו, מה קורה? אדם מתנדב להביא מנחת מחוות, אז באותו רגע שבאדם הקדיש סולת לשם מנחת מחוות, אותו קודש הפך להיות קודש קודשים. אותו סולת הפך להיות קודש קודשים. במה זה בא לידי ביטוי? שאם איזה אדם הלך ונהנה מאותו סולת, הוא מעל בהקדש. הוא חייב משום מעילה. מה ההלכה של מעילה? יש מסכת שלמה שנקראת מסכת מעילה, בגדול אבל הוא חייב קורבן אשם מעילות, הוא צריך לשלם להקדש, להוסיף עוד חומש, בסדר, הוא חייב משום מעילה. עד מתי מי שנהנה מהמנחה חייב משום מעילה? עד מתי שמקטירים את הקומץ על גבי המזבח. באותו רגע השיריים ניתרו לכהנים ויצא מדי מעילה אותו מנחה. עכשיו, השאלה היא פה כשאני מקטיר קומץ, השיריים לא ניתרים הרי לאכילה. למה? כי הרי השיריים חסרו בין קמיצה להקטרה. האם ההקטרה תועיל לבטל דין מעילה מהשיריים או לא? אם אדם אחר כך נהנה מהשיריים, האם הוא יחייב משום מעילה או לא? זה אפשרות שנייה. מצד אחד ההקטרה היא הקטרה טובה, כמו שאמרנו. אז אם כן, זה אמור להוציא את השיריים מדי מעילה. מצד שני, אבל השיריים לא ראויים לאכילה. אז אם כן, זה לא יוצא מדי מעילה. זה הספק. אמר רב הונא, אפילו לרבי עקיבא דאמר זריקה מועלת ליוצא. אפילו לפי דעת רבי עקיבא שסובר שזריקת הדם על קורבן שהבשר יצא מחוץ לעזרה, אז זריקת הדם מועילה. אנה מילי יוצא. הדברים האלה נאמרו דווקא לגבי קורבן שיצא מחוץ לעזרה. הרי קורבן, האימורים של הקורבן חייבים להישאר בתוך העזרה. מה קורה אם הם יצאו מחוץ לעזרה? הם נפסלים. השאלה, הזריקת הדם, לפי דעת רבי עקיבא, מועילה ליוצא, מכשירה את הקורבן. עכשיו, אפילו לפי דעתו שסובר שזריקה מועלת ליוצא, הנמילי יוצא. למה? דאיתי בעיני. הבשר קיים בעין, אתה יכול לראות אותו. רק שהוא לא נמצא עכשיו בתוך העזרה, או שהוא היה זמן מסוים מחוץ לעזרה ובזה הוא נפסל. ועוד דבר, איתי בעיני, הוא פסול מחמת דבר אחר הוא. זאת אומרת, זה שזה נפסל, זה בגלל שזה היה באוויר של ירושלים. לכן זה נפסל, בגלל שזה יצא מהעזרה. אבל זה לא פסול בגופו של הבשר. אבל חיסרון, ברגע שנחסר מהשיריים של המנחה, דה פסולה דה גופי הוא. הוא בעצמו נפסל, כי הוא בעצמו נחסר. אז אולי נאמר, לא מען אלי הקטרה. לא מען אלי הקטרה. אז ההקטרה לא תשפיע כלום על השיריים, לא לגבי זה שאם ההקטרה הייתה במחשבת חוץ לזמנו, השיריים לא יהיו פיגול, ולא לגבי זה שמעכשיו לא יהיה דין מעילה בשיריים, אלא ההקטרה אין לה שום השפעה על השיריים. ככה דעתו של רב הונא. טוב מאוד. עכשיו יש דעתו של רבא. אמר לי, רבא, אני חולק עליך. אני סובר שיוצא בשר שיצא מחוץ לעזרה זה יותר חמור מאשר שיירי מנחה שנחסרו. זה יותר חמור שהבשר של האמורים יוצא מחוץ לעזרה מאשר שיירי מנחה שנחסרו. יחד דעתו של רבא, ואז הוא אומר ככה, עדי רבא, אפילו לרבי אליעזר דאמר אין זריקה מועלת ליוצא, וזריקת הדם לא מועילה שום דבר לבשר שיצא מחוץ לעזרה, וזה יהיה פסול. אבל הנמילי יוצא דלתי בפנים. יוצא שהוא לא נמצא בתוך העזרה. לכן הזריקת הדם לא מועילה בשבילו שום דבר והוא נשאר פסול. אבל חסרון, ברגע שהשיריים של המנחה נחסרו קצת, דהיתי בפנים. הוא נמצא הרי בתוך העזרה. הבשר שיצא הוא לא נמצא בתוך העזרה, אז זריקת הדם לא מועילה לו. אבל כשנחסר קצת משיירי המנחה, הרי הוא נמצא בתוך העזרה, המנחה. שיירי המנחה. אז אם כן, ההקטרה של הקמיצה כן צריכה להועילו. זהו. זה דעתו של רבא. שלפי דעת רבא, באמת ההקטרה כן מועילה, אפילו לשיריים של מנחה שנחסרו. ולכן, אם הכהן הלך והקטיר את השיריים על מנת שיוכלו את המנחה אחרי זמנו, השיריים יהיו פיגול, מי שיוכל מהם, חוץ מזה שזה אסור באכילה וזה פסול, השיריים, הוא גם יהיה חייב קרת משום שהוא אכל פיגול. בנוסף, אדם שנהנה מן המנחה אחרי הקטרת הקומץ, לא יהיה חייב משום מעילה, כי ההקטרה הוציאה את המנחה מידי מעילה. ככה דעתו של רבא. אמר רבא מינה המנהלה, מאיפה באמת המקור לדבריי שהקטרה במנחה כזאת שנחסרו שיריה מועילה גם לגבי זה שהיא קובעת את המנחה בפיגול, וגם מוציאה אותה מידי מעילה. מאיפה אני לוקח מקור לזה? אז תשמעו דבר, דבר פלא. דתנן. הקומצת המנחה, זה למעשה המשנה שלנו, הקומצת המנחה על מנת לאכול שירע בחוץ. די למחשבת, חוץ לזמנו, בקמיצה. או כזית משירע בחוץ. על מנת לאכול כזית משירע בחוץ. זה למעשה המשנה שלנו, והמשנה שלנו ממשיכה עם עוד דוגמאות, שגם אם הוא קומץ את המנחה על מנת לאכול שירע מחר חוץ לזמנו, חוץ לזמנו, כן? או לאכול כזית משירע חוץ לזמנו. ואחר כך יש גם כן על מנת הקומץ את המנחה לאכול, על מנת להקטיר את הקומץ מחר, או כזית מהקומץ מחר, או להקטיר את הקומץ מחוץ לעזרה, או על מנת להקטיר את הקומץ מחר. קיצור, במשנה ראינו את כל הדוגמאות, גם של מחשבת חוץ לזמנו, גם של מחשבת חוץ למקומו, גם לגבי שירי המנחה וגם לגבי הקומץ. בסדר? אחרי זה, חוץ מלגבי הקמיצה, במשנה דיברנו גם לגבי שאר העבודות. נתינה בכלי, הולכה, הקטרה, זה הכלל שראינו בהמשך שם. עכשיו, על אותו משקל של המשנה שלנו, יש ברייתא של רבי חייא, שהוא אומר את הכל אותו דבר כמו המשנה, חוץ מהפרט הזה של כזית. זה שאנחנו אומרים, שהוא חושב על מנת להקטיר את השיריים בחוץ, בסדר. להקטיר את השיריים מחר, בסדר. אבל כזית מהשיריים בחוץ, כזית מהשיריים מחר. את המושג של כזית, רבי חייא השמיט מהברייתא, ואנחנו צריכים להבין למה. ותנא רבי חייא, הקומץ את המנחה, ולא תנא או כזית. בכלל לא כתוב שם את המושג של כזית. נשאלת השאלה, מהי תמה לא תנא או כזית? למה בתחילת הברייתא, לגבי קומץ, לא כתוב שהוא קומץ את המנחה על מנת לאכול כזית בחוץ משירע, לאכול כזית מחר משירע, להקטיר כזית בחוץ, לאכול כזית, להקטיר כזית בחוץ מהקומץ, להקטיר כזית מחר מהקומץ. למה לא מוזכר המושג של הכזית? אפילו לא ברישה לגבי העבודה הראשונה, עבודת הקמיצה. למה לא נאמר שם המושג של כזית בברייתא של רבי חייא? זה למעשה השאלה הגדולה פה. מה התשובה? לאו. כיוון שהזכירו ברישה, מחשבה וקמיצה באכילת כזית. מאכילת כזית מהשיריים. אז ברגע שאנחנו נאמר שברישה מדובר על אכילת כזית מהשיריים, לכאורה נצטרך להגיד שזה מדובר גם כן על הסיפה. לכאורה נצטרך להגיד שזה מדובר גם כן על בסיפה של אותה ברייתא. שאפילו כגון שאחרי קמיצה, זאת אומרת, העבודה הראשונה של הקמיצה בסדר. אם אנחנו מדברים על קמיצה של המנחה, כזית מן הקמיצה חוץ לזמנו, חוץ למקומו, על מנת שיאכלו את השיריים חוץ למקומו, חוץ לזמנו, על מנת שיקטירו את הקומץ חוץ למקומו, חוץ לזמנו, זה דווקא יסתדר. הבעיה היא שברגע שאנחנו אומרים בעבודת הקמיצה, שזה מדובר על כזית מהשיריים, אז לכאורה גם אחרי הקמיצה, גם אחרי הקמיצה, כגון, ממשיך רבה להסביר למה באמת רבי חייא לא הביא בברייתא את המושג של כזית. זאת אומרת ככה, מה הייתה מה לא תנו או כזית כמו שאמרנו? לאו, כגון, שמדובר פה גם, כמו ברישא, גם בסייפה מדובר, שאחרי קמיצה חסרו שיריים בפועל, חסרו באמת שיריים מהשיריים, השיריים נחסרו, וקמו לאו הכזית, ונשאר מהשיריים רק כזית אחד. עכשיו רשי פה מוסיף עוד נקודה מאוד חשובה. אומר רשי, כגון שחסרו כזית ועמדו על שחסרו שיריים ועמדו על כזית. למעשה השיטה המקובצת פה מביא גרסה. ועמדו על כזית אחר הקמיצה, אחר הקמיצה הם עמדו על כזית, ומחשב באני שלוש עבודות, דהיינו נתינה בכלי, הולכה והכתרה, הוא מחשב בכל השלושת העבודות האלה, וכאן למעשה אנחנו ממשיכים בלשון של רש"י, ואמר, הריני נותן בכלי, הוא מוליך, הוא מקטיר, על מנת לאכול כזית של שיריים למחר, אין פיגול, אנחנו מדלגים, למעשה, השיחה הספלות איזשהו נקודה, אבל על כל פנים, גם במקרה הזה זה יהיה פיגול, ככה משמע. אז אם כן יוצא, שגם אם השיריים נחסרו ונשאר רק כזית אחד, משמע מזה שאם אחר כך ילכו ויתנו בכלי, יוליכו ויקטירו את הקמיצה על מנת לאכול את אותו כזית שנשאר חוץ לזמנו, הוא יהיה פיגול. זה לגבי השיריים. למעשה, וממשיכה הגמרא ואומרת, וכיוון דה במתן כלי, בהילוך ובהכתרה, שזה למעשה שלושת העבודות הבאות, לא מתני לי או כזית בקמיצה. כן, ככה גרסה פה. אי אפשר להגיד או כזית בקמיצה. מכיוון שאם הוא חיסר, אם הוא חיסר, אז כבר לא יכול להיות יותר פיגול. זה יהיה פסול. בקמיצה עצמה לא יכול להיות שנשאר רק הזית אחד בקומץ שהולכים להקטיר. למה? כי מה קורה? קמיצה שנחסרה פסולה. כל המושג שאנחנו אומרים שאם נחסר יש סיכוי שההקטרה תועיל, זה אם נחסר השיריים, אם נחסרו מה שנשאר מהמנחה. אבל הקומץ, הקמיצה בעצמה, ודאי אם נחסרה ממנה אפילו קצת, היא כבר פסולה לגמרי. זה לא יועיל פה מחשבת פיגול אם הוא הקטיר קומץ שנחסר, לא יועיל פה מחשבת פיגול, כי זה כבר פסל את המנחה ברגע שנחסר הקומץ. עכשיו, זה לגבי הקומץ. עכשיו, הגרסה פה היא בשיריים נמי לא תנאי או כזית. בשיריים נמי לא תנאי או כזית. זאת אומרת, מכיוון שבקומץ לא יכול להיות שהוא מקטיר קומץ שנשאר ממנו רק הזית על מנת לאכול את המנחה אחרי זמנה שזה יהיה פיגול, כי ברגע שנחסר הקומץ, לא משנה אם הוא כזית או לא כזית, עצם זה שנחסר הקומץ כבר פסול המנחה ולא יועיל פה מחשבת פיגול. אז אותו דבר גם לגבי השיריים, אנחנו לא רוצים לכתוב שמדובר פה כזית, למרות שבשיריים יכול להיות, זאת אומרת בשיריים אנחנו באמת סבורים להניח, אנחנו רוצים לומר שאפילו אם יישאר כזית, ההכתרה כן תקבע את המנחה להיות פיגול. זאת אומרת, זה לגבי הברייתא. רבי חייא לא רצה שיהיה חילוק בין קמיצה לבין שיריים. אם הקומץ לא שייך שיהיה בו מחשבת פיגול, אם הוא נשאר רק כזית אחד והוא נחסר, כי ברגע שקומץ נחסר כבר לא שייך בו פיגול, אז הוא כבר גם לא כתב לגבי השיריים שאם נשאר בו כזית יהיה בו דין פיגול, כי הוא רצה לדבר בצורה אחידה את כל הברייתא אותו דבר, ומכיוון שהוא לא יכול לדבר את כל הברייתא בעניין שנשאר כזית, כי לגבי הקומץ זה נפסל כשנחסר ונשאר כזית, אז גם לגבי השיריים הוא לא כתב שמדובר שנשאר כזית והקטירו ויהיה פה דין פיגול. בסדר, אבל מה אנחנו רואים מפה על כל פנים? שברעיון ייתכן מציאות כזאת שהשיריים נחסרו ונשאר בהם רק כזית אחד, ובכל זאת יהיה אפשר להקטיר את הקומץ שהוא לא נחסר על מנת לאכול את הכזית שיריים בחוץ, את הכזית שיריים בחוץ זה יהיה פסול, את הכזית שיריים חוץ לזמנו, שאז זה גם יהיה פיגול, ככה משמע. אבל מה, אבל רבי חייא לא רצה לכתוב את זה, כי הוא רצה שהברייתא תדבר בצורה אחידה. אבל מכיוון שההתחלה של הברייתא לא יכולה לדבר על כזית, אז גם הסוף הוא לא דיבר על כזית. אבל המשנה שלנו, מדובר גם בשלושת העבודות, שהוא חשב חוץ לזמנו, אפילו שהשיריים נשאר בהם רק הזית. אפילו שהשיריים נחסרו ונשאר בהם רק הזית. ועל אותו מקרה, שהמשנה מדברת עליו, שהיא כן, כשהיא כותבת בהתחלה שנשאר כזית בשיריים, היא מתכוונת להגיד, כן, שגם בסיפה לגבי שאר העבודות, לא רק לגבי העבודה של קמיצה, שהיא נעשתה על מנת לאכול חוץ לזמנו, מנחה שבשעריה נשארו רק הזית, אלא גם שאר העבודות, כמו מתן כלי, הולכה, הכתרה, גם שאר העבודות, אם הם נעשו מחשבת חוץ לזמנו, ברגע שהמנחה נשארה רק כזית, בכל זאת, זה הופך את הקורבן להיות פיגול. מה רואים מפה? שהכתרה בשיריים שחסרו מועילה לפגל את המנחה. וקטן יסייף הפיגול וחייבים עליו קראת. על מה מהן ילו הכתרה, מועילה הכתרה לגבי פיגול. כן, אנחנו רואים מכאן שהמחשבת חוץ לזמנו הצליחה לקבוע בשעת ההכתרה של המנחה, של הקמיצה, למרות ששיערי המנחה נשארו רק, נשאר רק הזית, בכל זאת המנחה הזאת הפכה להיות פיגול. אז רואים שההכתרה מועילה בשיריים שחסרו לקבוע אותו בידי פיגול. רש"י כותב שאותו דבר יהיה גם לגבי לקבוע אותו בדין מעילה, שברגע שההכתרה הזאת היא מועילה באמת, אז זה גם מבטל דין מעילה מהמנחה הזאת, שאם אדם יהנה מהמנחה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה, כי הכתרה הזאת הכתרה טובה, למרות שנחסר מהשיריים. אומר רב, אז זה הראיה, שבאמת שיריים שנחסרו מועילה להם מהכתרה, להכניס אותם לידי פיגול ולהוציא אותם מידי מעילה, כמו שביארנו. אמר לי אבאיה, לא. אמר לי אבאיה, לא. מילה אחת, לא. אומר רש"י. אמר לי אבאיה לרבה, לעולם מדרבי חייא לא משמע דמתניתין מיירה בחיסרון, אלא באמת לא מדובר פה בחיסרון שנחסר באמת השיריים. את הרי מה שהמשנה אומרת, שאחד מקטיר קומץ על מנת לאכול את השיריים חוץ לזמנו, או כזית חוץ לזמנו. מה הכוונה כזית חוץ לזמנו? יש שתי אפשרויות להסביר. אפשרות ראשונה להסביר, לאכול כזית חוץ לזמנו, הכוונה שמתוך כל השיריים כזית אחד הוא יאכל מחוץ לזמנו, אבל השיריים לא נחסרו. זה הסבר אחד. הסבר שני אפשר להסביר, כמו שרצינו להוקים כדי להביא ראיה לרבה, שמדובר פה שבאמת נשאר מהשיריים רק כזית, ובכל זאת ההכתרה של הקומץ על מנת לאכול את אותו כזית חוץ לזמנו מפגלת את המנחה. סימן שההכתרה של מנחה שמהשיריים נשאר רק קומץ ונחסר השיריים, שמהשיריים נשאר רק כזית, אבל נחסר השיריים, בכל זאת ההכתרה הזאת היא מועילה. ככה היה הראיה של רבה. אומר רבה, לא, לא חייב להיות שמדובר פה שמה שכתוב שההכתרה הייתה על מנת לאכול כזית חוץ לזמנו, הכוונה שנשאר כזית. לא חייב להיות שנשאר כזית. יכול להיות שמה, אומר רש"י, לעולם מדי רבי חייא לא משתמע דמתנית אין מיירה בחיסרון, שבאמת נשאר כזית אחד שנחסר מהשיריים ונשאר רק כזית אחד, אלא מדובר פה רק במחשבה שהכהן קומץ עכשיו את הקמיצה, הוא מקטיר את הקמיצה על מנת שכזית אחד מתוך השיריים שנשארו, כל השיריים נשארו, הם לא נחסרו, אבל כזית אחד מתוך השיריים שנחסרו, אותו הוא יאכל חוץ לזמנו. המחשבה הייתה על כזית מתוך השיריים, אבל לא שהשיריים נשאר רק כזית. ככה מסביר רש"י. דהיינו תמה דלא תנה רבי חייא או כזית בברייתא דידי. למה באמת רבי חייא בברייתא לא כותב שהוא קומץ על מנת לאכול כזית חוץ לזמנו? למה לא כתוב את זה בברייתא, את המושג של כזית? התשובה היא דרבי חייא רבי אלעזר היא דלא חשיב הכתרה עד שיקטיר כולו. רבי חייא הולך כמו דעת רבי אלעזר, שסובר שעד שלא מקטירים את כל הקומץ עדיין אין בו דין של הכתרה, כמו שנראה עכשיו מיד בהמשך של הגמרא. וזה מה שמסבירה הגמרא פה, אמני רבי אלעזר היא דתנן, הקומץ את הדברים הבאים שהדין שלהם שהם צריכים לגמרי להיות מוכתרים על גבי המזבח. כליל, כולם צריכים להיות מוכתרים על גבי המזבח. למשל, הקומץ, מדובר פה על קומץ של המנחה, שמוצאים מלוא קומצו מתוך המנחה, מקטרים את כולו על גבי המזבח. דבר נוסף, והלבונה, זאת אומרת, מפזרים הרי לבונה על גבי המנחה, אחר כך כשבאים להקריב את המנחה הזאת, את כל הלבונה אוספים ומקטרים אותו על גבי המזבח, את כולו. בנוסף גם, והקטורת, גם את הקטורת מקטרים לגמרי, הקטורת שמקטרים בהיכל כל יום, בבוקר, בערב, אז מקטרים אותו כליל. בנוסף הוא מנחת כהנים, כשכהן מביא מנחה, אין שיריים שנאכל, הכל מוכתר על גבי המזבח. הוא מנחת כהן משיח, הכוונה כהן גדול, הוא מנחת נסחים, הכוונה שכשמביאים קורבן בהמה, ביחד עם זה מביאים מנחה, את המנחה כולם מקטרים על גבי המזבח. שהקריב מאחת מהן כזית בחוץ, חייב, אפילו שזה רק כזית וצריך למעשה להקטיר את כולו. רבי אלעזר פותר עד שיקריב את כולו. אומרת הגמרא, וכיוון דה בקמיצה לא מתני לי או כזית, מכיוון שבמחשבת קמיצה לא יכול להיות שהוא חשב במחשבת קמיצה רק על כזית, כי הרי הוא צריך למעשה להקטיר את כל הקמיצה, לפי דעת רבי אלעזר, כי כל מה שצריך להיות מוכתר חייבים להקטיר אותו, לא שייך להגיד שהוא חושב רק על הכתרת, על הכתרת כזית אחד חוץ לזמנו, לפי דעת רבי אלעזר. אז אם כן, בשיריים נמי לא מתני לי או כזית, מכיוון שלגבי ההכתרה של הקומץ, לא שייך להגיד על מנת להקטיר כזית מהקומץ, כי אי אפשר להקטיר, לחשוב רק על כזית מהקומץ, כי לפי רבי אלעזר, מחשבה מועילה רק בקומץ שלם, כי הרי דבר שמקטירים את כולו, מועילה מחשבה רק כשחושבים על כולו, אז בכיוון שבקומץ לא שייך להגיד כזית, אז גם בשיריים לא נאמר כזית, אבל באמת יכול להיות שהכתרה בשיריים שנחסרו כן מועילה להתיר מדין מעילה את המנחה ולקבוע אותו בדין פיגול. שואלת הגמרא, אי רבי אלעזר, היי להקטיר קומצה, מה שכתוב להקטיר את הקומץ על מנת שיוכלו אותו למחר, או על מנת שיוכלו אותו מחוץ לעזרה, להקטיר קומצה ולבונתם היא באה אליי. למה מתייחסים רק לקומץ? הרי לפי רבי אלעזר, כדי לפגל קורבן או לפסול קורבן, צריך לחשוב גם על הקומץ וגם על הלבונה, שאת שתיהם למעשה מקטירים ושתיהם מתירים את המנחה. אבל אם חושבים רק על הקומץ או על הלבונה, מחשבת פיגול או פסול, זה לא פוסל את המנחה. אז אם המשנה שלנו הולכת לפי דעת רבי אלעזר, היה צריך לכתוב גם קומץ וגם מנחה. מאיפה אנחנו רואים שכך סובר רבי אלעזר? אומרת הגמרא, דתנן, הקומץ והלבונה שהקריב את אחד מהם בחוץ, לפי דעת הנקמה חייב, אבל רבי אלעזר פותר עד שיקריב את שניהם. אז אם בשביל להתחייב על הכתרה בחוץ צריך להקטיר גם את הקומץ וגם את הלבונה בחוץ, אותו דבר, בשביל לפסול במחשבה גם צריך לחשב גם על הקומץ וגם על הלבונה, מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, כדי לפסול ולפגל את הקורבן, את המנחה. אומרת הגמרא, נו אז למה באמת לא כתוב כאן לבונה? לא נצריכה אלא לקומץ דמנחת חוטה. מנחת חוטה אין לבונה, לכן כתוב רק את הקומץ. שואלת הגמרא, ויחפל תנא להשמיונן קומץ דמנחת חוטה? כל המשנה הייתה צריכה להאריך רק בשביל ללמד אותנו את הקומץ של מנחת חוטה, ולכן כתוב, כל המשנה מדברת רק על מנחת חוטה ולא על שאר המנחות, זה לא מסתבר להגיד דבר כזה. אומרת הגמרא, אין, זה כן, כל המשנה מדברת רק על מנחת חוטה. וכן, כי אתה רב דימי, אמר רבי אלעזר, קומץ דה מנחת חוטה הוא ורבי אלעזר היא. באמת מדובר פה בקומץ של מנחת חוטה, וזה לפי רבי אלעזר, לכן לא מוזכר פה כזית, מכיוון שבקומץ לא יכולים לומר שמדובר שחושבים על הקומץ מחשבת חוץ לזמנו רק בכזית אחד, כי אז זה באמת לא מפגל את המנחה. רק מה צריך לחשוב על כל הקומץ? ולמה לא מוזכר פה לבונה? כי מדובר פה במנחת חוטה שאין לבונה, ובאמת הברית הולכת לפי דעת רבי אלעזר. כן, כאן מדובר על הברייתא כמובן. כל מה שאנחנו מדברים פה זה להוקים את הברייתא. הברייתא מוקימים אותה כמו רבי אלעזר, לא המשנה אלא הברייתא. ובכן, הדר אמר רבה, אחרי שברוך השם רבה הצליח לשכנע אותנו ביסוד שלו, שהכתרה במנחה כזאת שנחסרו שיעריה, מועילה לפגל את המנחה ולהוציא אותה מדין מעילה, הוא אומר לו, זה לא נכון מה שאמרתי. לאו מילתא אידה אמרי. ככה. דתניא, מה הראיה שלו? מהברייתא הבאה. הברייתא אומרת ככה. מדבר לגבי לחם הפנים, שיש בהיכל על השולחן 12 לחמים. הפסוק קורא לזה קודש קודשים היא. המילה היא באה לומר שאם נפרסה אחת מחלותיה, ככה הגרסה, נפרסה אחת מחלותיה ונחסרה, נתפורר ונחסר קצת מהלחם הפנים, אז הדין הוא כזה שכולן פסולות, כל הלחמים פסולים, צריכים לשרוף את כולם. היצאת, אבל אם יצאה אחת מלחמיה של הלחם הפנים, אז אני מבין מזה שאנה דאיקי גבאי קשרות, אותם לחם הפנים שנשארו בתוך ההיכל, יהיו קשרות לאכילה לכהנים. כאן רש"י מוסיף נקודה חשובה. אף על גב, דלוהב יהיה הכתרת בזיכין, קשרה, עד שתהיה כל המנחה שלמה, י"ב חלות של לחם הפנים. אפילו שהכתרת הבזיכין, שזה למעשה שתי הבזיכי לבונה שהיו על השולחן, שהם כמו הקומץ שיש במנחה, אז הכתרת הבזיכין זה ללחם הפנים. בשביל שהכתרת הבזיכין תהיה כשרה, צריך שכל ה-12 לחמים יהיו במקומם. אבל כאן, שנחסר מהלחם הפנים, הבזיכים האלה לא יהיו כשרים, בכל זאת הלחם הפנים עצמו כן יהיה כשר. ממשיך רש"י ואומר, אלמה, אך חלה דיציאה מהן ילהו למאב י' בית חלות, ולהכשור אלה בזיכין, ולהשתרויי אנך באכילה. אז רואים מפה שאותה חלה שיצאה מחוץ להיכל, חוץ לעזרה, היא מועילה שבכל זאת זה יחשב שיש פה 12 חלות, והבזיכין יהיו קשרים. זאת אומרת, למרות שאם אחד מהחלות נחסר, אנחנו אומרים שהבזיכין לא מכשירים, לא קשרים להכתרה, אבל כאן כשהחלות, אחד מהם יצאה מחוץ לעזרה, יצאה לחוץ, אז בכל זאת זה מכשיר את הבזיכין להכתרה. וגם את שאר הלחם הפנים באכילה. אלמה, מה רואים מכאן? זריקה כגון הכתרת בזיכין, שהוא במקום דם זבחין, מועלת ליוצא. רואים שכמו שהלחם הפנים שיצא לחוץ, לא פוסל את הבזיכי לבונה שיהיה אפשר להקטיר אותם, וזה גם לא פוסל את הלחם הפניים שיהיה אפשר לאכול אותם. אותו דבר לגבי דם של קורבנות, אותו דבר גם לגבי דם של קורבנות, שזה כנגד אותם בזיכי לבונה. גם זה מועלת ליוצא, זאת אומרת שזריקת הדם יועיל אפילו בשביל אותו בשר שיצא מחוץ לעזרה. אם תחשיב לי מכלל י' בית חלות, אלמה, מהניה, הכתרה להחשובי בעד ההנח, מזה שמחשיבים אותו, בכלל אותם 12 חלות, סימן, שהכתרה מועילה להחשיב אותה ביחד עם כל אותם חלות. אף על גב דאסורה באכילה, אפילו שהיא בעצמה נאסרה באכילה, בכל זאת מחשיבים אותה ביחד עם כל ה-12 חלות, זה שיצא. בסדר? ובכן, אומרת הגמרא, שאם יצאה אחת מהחלות של הלחם הפנים, מה אנחנו אומרים? היא נפסלה, אבל כל החלות האחרות שנשארו קשרות לאכילה, וגם את הבזיכי הלבונה יהיה אפשר להקטיר, כי אנחנו מתייחסים לזה שיצא, לא מתייחסים אליו כמו משהו שפוסל את הכל. מן שמת לדאמר זריקה מועלת ליוצא, רבי עקיבא היא. מי זה הדעה שסוברת שגם אם יצא החלק מהקורבן, במקרה שלנו מהמנחה, מהלחם הפנים, יצא, בכל זאת, הזריקה, זריקת הדם, מועילה לאותו יוצא, כמו במקרה שלנו שהכתרת הבזיכי לבונה מועילה גם לאותו לחם שיצא מחוץ לעזרה, כי אם זה לא היה מועיל לאותו לחם, אז זה לא היה מועיל בכלל הלחמים, כי הרי בשביל להתיר את הלחם הפנים צריך להתיר את כל ה-12 לחמים. אמנם שאותו לחם אסור באכילה כי הוא יצא, אבל ההכתרה של הבזיכין, אוילה לו, אוילה לו. אז מי זה שסובר שזריקה מועילה ליוצא? רבי עקיבא. ובכל זאת, הברייתא הזאת צריכה להיות לפי דעת רבי עקיבא, כי אנחנו רואים שהלחמים, שאר הלחמים מותרים באכילה, סימן שההקטרה הועילה לכל הלחם הפנים. אותו דבר זריקת הדם, תועיל גם לבשר שיצא מחוץ לעזרה. נו, ואם ככה, למרות שזה הולך לפי דעת רבי עקיבא, וכאמר, נפרסה לו, בכל זאת סוברת אותה ברייתא, שאם נחסר מהלחם הפנים, זה כן אוסר את כל הלחמים. ואם כן, מה רואים מכאן? אפילו לפי הדעה שסוברת שיוצא לא פוסל, בכל זאת נחסר, כן פוסל. אז אנחנו רואים מכאן ששיערי מנחה שנחסרו, הקטרת הקמיצה לא מועילה. אפילו אם זה יועיל ליוצא, זה לא יועיל לחסר. רואים מכאן על כל פנים הבית הזאת, שמה יותר חמור, יוצא או חסר? רואים שחסר יותר חמור מיוצא, כי יוצא ההקטרה מועילה, ולחסר ההקטרה לא מועילה. אומרת הגמרא, אמר לי אביי, מי קטן יא יצאת? וכתוב, אם יצאה מחוץ לעזרה היא תהיה קשרה? לא כתוב דבר כזה. שאתה כבר מתחיל להוקים פה שנחסר יותר חמור מיצא? מה פתאום? לא כתוב שאם יצאה את קשרה, אלא מה כן? דילמה, אם יצאת היא גם כן לא תהיה קשרה, רק מה? הנתמת, אנך, קשרות. אם נתמת אחת מהחלות, שאר החלות יהיו קשרות. למה באמת? בגלל שברגע שהחלה אחת נתמאה, אנחנו לא מתחשבים בתור חלה פסולה. למה? כי אחד מהבגדי כהונה של הכהן גדול זה היה הציץ שהוא שם על המצח. אותו ציץ היה מרצה ומנקה ומחפר על תומת מקדש. כל דבר במקדש שנתמה, במקרה שחכמים תקנו שזה ירצה, הוא היה פשוט מוחק את האבון, מוחק את הפגם של הטומאה הזאת. אז לכן, אותו לחם הפנים שנטמע, לא פוסל את שאר הלחמים. למה? כי הציץ מרצה עליו. כאילו מוחק את החסרון שבו. והוא באמת יהיה כשר. השאר הלחמים, לא, השאר הלחמים יהיו כשרים. וזה מה שזה בא למעט. הנתמת אנך קשרות. מה הייתה? מה זה מרצה ציץ? כי הציץ מרצה על אותו אחד שנטמע. אבל יצאת? לא! אבל אם יצאה אחד מהם מחוץ לעזרה, מה פתאום? ההקטרה לא תועיל. למה? כי ההקטרה צריך להכיר על כל ה-12 חלות ביחד. וזאת שיצאה, נפסלה, אז לכן זה באמת לא יועיל. ובאמת, הברייתא הזאת הולכת לפי דעת רבי אליעזר. ורבי אליעזר ידע אמר, אין זריקה מועלת ליוצא. זריקת הדם לא מועילה לקודשים שיצאו מחוץ למחיצה. ובדין הוד היא באה אלה למתננה מיצאת. פסולה. באמת היה צריך לכתוב ביחד עם נחסרה גם יצאת שגם היא תהיה פסולה. והי, דקטן נפרסה. למה בכל זאת כתוב נחסרה, דיינו נפרסה הלחם, ואז פירורים נפלו ממנה ונחסרו. למה לא כתוב גם כן יצאת? התשובה היא, הקמה השמלן, אפילו נפרסה, דאיתי בפנים. אפילו שכשהיא נפרסה והיא נמצאת בתוך העזרה. בכל זאת, לא מען ילי הקטרה. בכל זאת לא יועילה ההקטרה של אותם בזכי הלבונה. אבל רבי עקיבא דאמר זריקה מועלת ליוצא? אבל לפי דעת רבי עקיבא שסובר שגם אם הוא יצא מחוץ לעזרה, זריקה מועילה, זריקת הדם תועיל לבשר, והקטרת הבזכין תועיל ללחם הפנים, אז אם כן, אפילו חיסרון נמי מעני להקטרה. זה גם לגבי אם נחסר מהלחם הפנים, יועיל ההקטרה של שתי הבזכי הלבונה להתיר את הלחם הפנים שנשארו. עד כאן השיעור על דף י' ב'.